אנחנו בדף קוף ב' באמצע, ראינו אתמול דיון לגבי שליח שקיבל כסף בשביל לקנות מוצר מסוים, והוא שינה וקנה מוצר אחר, והשאלה אם נוצרו רווחים מהעובדה שהשתנה המוצר, נוצרו רווחים, האם בעל המעות והשליח נו שותפים ברווחים. נגיד, אחת הטענות הייתה, טענת רבי יוחנן, שהמוכר מבחינתו הוא פגש את השליח, והוא לא יודע שיש בעל הבית, אז הוא מבחינתו יקנה את הכל לשליח, זה שנתן את הכסף. אז מתקיף לרב שמואל בר ססרתי, יחי, אם זאת הסברה, אז אפילו חיטין וחיטין נעמי לו. גם אם השליח עשה בדיוק את שליחותו נאמנה, ולא שינה מדברי המשלח, אז תגיד גם כן, שהמוכר מצידו מוכר, מכיר את השליח, הוא, לא, הוא, נותן, הוא קיבל לנו את הכסף. אבל פה לכולה עלמה נגיד שהסחורה הולכת למשלח. אמר בי אבאו, שאני חיטין וחיטין, בשליחות כעביד, כי בעל הבית דמי. כשהשליח עושה את שליחותו, הוא יד העריכתה של בעל הבית. אז הוא כאילו ברור שהוא מתבטא לבעל הבית. כל הבעיה זה כשהוא משנה מהשליחות. אז פתאום הופך לישות עצמאית. אז הוא כבר לא שליח של בעל הבית באותו רגע. ואז הדיון, שיש פה בעצם שותפות, הוא מצד אחד קונה הכסף של בעל הבית. הוא, המוכר מכיר אותו, ובעצם הוא הופך להיות ישות עצמאית, שהוא זוכה לעצמו. לכן נוצר את התרכובת הזאת.
וכל זה
קורה
בדיעבד כאילו,
הרי שבעל המעות
נותן לשליח את הכסף, הוא
עוד
לא יודע למה הוא מתכוון
להקנות לו את זה, לא, כן, אבל הוא אומר לו, תקנה לי מוצר מסוים, וכשהשליח מזייף מהשליחות, אז פתאום נוצר איזה בעיה, כי יש לו, הוא קונה מוצר בלי סמכות, אז הוא כבר לא מתפקד כשליח, אבל הכסף של בעל הבית. תתנן, איפה מצאנו את הדין הזה, את העיקרון הזה של השליחות? אחד המקדיש נכסה ואחד המעריך את עצמו, ועכשיו הוא הופך להיות בעל חוב של הקדש, הוא חייב להקדש כספים. בא הקדש, אומר, תביא כסף, אז אומר, אין לי, מתחילים לעקל לו נכסים, כי הוא חייב כסף להקדש. אבל גם כשמעקלים נכסים, יש דברים שההקדש לא יכול לעקל אותם. למשל, כסות אשתו, אז הוא לא יכול לעקל את הנכס הזה. ולא כסות בנם. ולא בצבע שצבא לשמן. צבעים שהשתמשו בהם לצורך הילדים והאישה. ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן. כל הדברים שהם בשביל הילדים והאישה, הקדש לא יכול לקחת. את הגמרא והמאי. למה? ראה מאח הנמי, מי עוד יאו לצבא שיקנה את צבעו לאישה. הרי כשהוא בא והזמין סנדלים או לא יודע, בגד צבוע, הצבא לא יודע שזה בשביל האישה. הוא מבחינתו, אתה הבאת כסף, זה בשבילך. אבל, אלא מה? משום דאמרינן, שליחות תקעבית. הוא כאילו מזמין בשביל אשתו. אז בעצם מראש, למרות שהצבא לא יודע, אבל כל הצביעה היא בעצם בשביל האישה, ולכן זה מחוץ לשיעבוד. השבוד הוא רק עליו עצמו שהוא הקדיש. החנה משליחותי כעביד, כי אתה בא לדעת דמי. אומר רבי אבא, לא, זה לא עושה סברה, זה לא מדין שליחות. שם זה לא בגלל השליחות, זה משהו אחר. שכל המקדיש נכסיו, אין דעתו על כסות אשתו ובנה. בכלל, זה עניין עקרוני, שלא חל שיעבוד עקרוני על הנכסים, על הכסות של הילדים והאישה. מתקיף לרבי זירא, יחי דעתו של אדם על תפילה, וכי אדם רוצה להקדיש, לשעבד את התפילין שלו, הרי כתוב שאם המקדיש נכסיו, מעלים לו תפילין, לוקחים לו, ממשכנים לו את התפילין. אתה רוצה את תפילין? אין בעיה, תביא את הכסף, אתה חייב כסף להקדש. וכי אדם מתכוון רגע אחד בחיים לשעבד את התפילין שלו, אז רואים שזה לא הסברה. אמר לו אביי, אין דעתו, אין, דעתו של אדם, אין דעתו של אדם על תפילין. אין, פסיק, דעתו של אדם על תפילין. כן, באמת, האדם חושב גם להקדיש את התפילין, אדרמה אומר, זה מצווה גדולה. המקדיש נכסיו סבר, מצווה כאבידנה. אבל מצד שני, אין דעתו של אדם, לקסות אשתו בנה. תחלק בין תפילין לבין בגדים של המשפחה, משום שזה יוצר סכסוכים. זה יוצר איבה, ולכן כל אדם שמקדיש נכסים, וזה יודע, יש דברים שלא מתעסקים איתם, הבגדים של הגברת, הבגדים של הילדים, זה נושא רגיש. מתקיף לרב הושעיה, והלא חייבי ערכין שנוכן. מופיע במשפו במשנה גם מקדיש וגם מעריך את עצמו. בתנן, חייבי ערכין ממשכנים אותם, את האדם עצמו. אפשר לקחת את האדם עצמו ולמשכן אותו. וכי דעתו של אדם על עצמו למשכנו, וכי אדם מתכוון שימשכנו אותו בעצמו, אלא מרביעה בכל המקדיש נכסיו, נעשה כמי שיקנה לנקסות אשתו ובניו מעיקרה. אדם שמקדיש את הנכסים, אז הוא בעצם מקנה מלכתחילה את כסות אשתו ובניו, שלא יהיו בשיעבוד, כי הם כאילו כבר מוקנים, ניתנו לגמרי לאשתו לבניו. דנים אותו כאילו התחיל מקנה את תפנה הקדש את הבגדים החדשים אשתו ובניו. תנו רבנן, הלוקח שדה בשם חברו, אין קופים אותו למכור. ואם אמר לו על מנת, קופים אותו למכור. מה הפירוש הברייתא? מה יקאמר? אמר ששת אחי קאמר. הלוקח שדה מחברו בשם רש גלותה. הוא אמר, בא לקנות שדה, ואמר, אני קונה בשביל ראש הגולה, אני שליח של ראש הגולה. אבל באמת, ראש הגולה לא שלח אותו. אז למה הוא אמר ראש הגולה? כדי שאחד לא יצאו לו בעיות וכולם זוזו הצידה, ואף אחד לא יתלונן וכולי. והמוכר כתב, אני מוכר את השדה הזה למיופי הכוח של ראש הגולה. מבחינתו הוא מכר לראש הגולה והוא הצליח לעבוד על כולם. שבא פה בשם ראש הממשלה וכולם לזוז הצידה ואף אחד לא יתלונן. אין קופים אותו ראש גלותה למכור. אי אפשר, לא קופים את ראש הגולה לכתוב שטר מחירה לקונה. אבל אם אמר על מנת, קופים את ראש גלותה למכור. אם הוא לא אמר אני קונה בשם ראש גלותה, אני מוכר על מנת ש זה יגיע לידי ראש הגולה, אז זה לא, אז קופים את ראש הגולה לכתוב שטר מחירה שהוא מוכר את זה לקונה. זאת אומרת שהוא באמת הקונה, הרי הוא שלם את הכסף והשטר והנכס רשום עכשיו על ראש הגולה, אז קופים את ראש הגולה לכתוב שהוא מוכר את זה לשלשום בטאבו על שם קונה שקנה באמת את הכסף. מה? הראשון הוא כתב דבר לא נכון. השני הוא לא אמר, הוא אמר על מנת שראש הגולה יכתוב לי אחר כך שהוא שטר אחר שהוא מסכים. אז כן. אמר מר, לוקח שדה בשם ראש הגולה, אין קופים אותו, יש גלותה למכור. מכלל דמיקנה כאן ילה. זאת אומרת, אמרת שזה הולך לראש הגולה. הולך לראש הגולה, אתה אמרת, לא? אמנם אתה התכוונת לעבוד על כולם, אבל זה מה שאמרת, זה כתוב על השם ראש הגולה, זה של ראש הגולה, נגמר. יוצא שלמרות שוודאי מי שנתן את הכסף לא התכוון שזה ילך לראש הגולה. הוא רצה שזה ילך לעצמו. בכל זאת, המוכר מצידו, אמרת ראש הגולה, הוא התכוון להקנות את זה, לראש הגולה. אז ראש הגולה קנה. חורה, זה פליגה די בני מערב. הרי בני מערב אמרו, וכי מי עודיעו לבעל החיטין שיקנה חיטין לבעל הבית. אבל אמרו, מה פתאום שהמוכר הרי איך הוא פתאום מקנה את זה לראש הגולה? הרי מי שנתן את הכסף זה הקונה, והוא באמת לא שליח של ראש הגולה, הוא רק המציא את זה. הגמרא, זה לא קשה. כגון דעודי לבעל השדה ועודינו לשדה. זאת אומרת שהוא אמר לכולם, אני רוצה לקנות את זה לראש הגולה ולעדים, אז כולם מבחינתם ידעו שהכוונה לראש הגולה, אז באמת זה היה רציני מבחינתם לראש הגולה. אבל בסיפה, אם הוא אמר על מנת שראש הגולה יכתוב לי אחר כך שטר, זאת אומרת כל מה שאני עושה עכשיו זה רק בשביל הבלגן, אבל באמת אני רוצה שאחר כך, על מנת שראש הגולה אחר כך יקנה לי את הנכס, כופים את ראש הגולה למכור המאי, ולהם ראש הגולה תאו לה לא יקרחו בעינה ולא צלותה יקרחו בעינה. אתם רציתם לעשות לי כאילו כבוד שכשאני אומרים בשמי דבר אז כולם זזים הצידה, עכשיו אתם עושים לי גם בושה, כאילו אני עכשיו צריך למכור את הנכס חזרה, אז כאילו חיבדתם אותי, הבאתי לי נכס, אבל בעצם זה, אני לא נראה לי כל הסיפור הזה. אלא אמר רבי, צריך לפרש את הכל מחדש. אחי כמה הלוקח שדה בשם חברו, ופה לפי הראש מוחק את המילה ריש גלותא, הלוקח שדה בשם חברו, הם כופים את המוכר למכור. למה? הלוקח היה צריך לא להסביר, אבל אני מבין שלפי רש"י כן עושים ריש גלותא, אז נלך עם רש"י.
הוא אומר שאפילו רש"י עושים, כאילו רק בגלל שהיה כתוב ברש"י, אז עושים.
אז הלוקח שדה בשם חברו ריש גלותא. הם כופים את המוכר לכתוב שטר מחירה חדש לקונה. כי היית צריך להגיד שכל זה שאתה כותב פורש גולותה זה רק בשביל שלא יעשו לך בעיות. אתה לא מתכוון באמת. לא אמרת את זה, לא הסברת. אז אני לא מתכוון למוכר עכשיו לכתוב שטר שני. למה? כי כל פעם שאני כותב עוד שטר, אז זה רק מסבך את העניינים. אני לא רוצה. זימנה אחרית. לא קובעים אותו זימנה אחרית. אבל אם הוא אמר לו מראש על מנת, אני כותב לך, תכתוב לי בבקשה שטר שזה מיועד לראש הגולה, אבל בתנאי שאחר כך אתה תוכל לו שטר שני, שטר חוזר בשקט ביני לבינך, שהכל הולך אליי. אמר, אתה לוקח שדה בשם חברו, אין כופים את המוכר למכור, חברו ראש הגולה. לא כופים זה נחריטה. שיטה. מה עוד את האמא מציע? אמר להם, אי ידע הדעת, דן הנפשה שקינה, אתה ידעת את האמת הרי, המוכר. אתה יודע שאני קניתי את זה לעצמי. פנחה בעל מאוד הקוויינה. אני רק רציתי להצלה, לתת חוזק, תוקף לקניין הזה, לכן נמצאתי פה ראש הגולה. הרי זוזי בכלי לא שדינה, אני לא אזרוק כסף בשביל לקנות שדה לראש הגולה, הוא מסתדר טוב בחיים, אבל הוא לא צריך אותי. אלא ודאי ידעת עד הכתב השתארכינה. כל זה הייתי אומר, כמה שמלן, שלא, ואמר לי, עניינה, אבדי לך בעדי, בעדי, עוד אז אמרת לי בשמי, אתה, עכשיו זה עסק שלי, זה עסק שלך עם הלכון, ללך אליו, אתה קנית שטר, אני רשמתי לך מה שביקשת, יש לך טענות, אתה חושב שזה לא, שאתה שילמת, ובתום זה הולך אליו, לך דבר איתו, מה זה קשור אליי המוכר? לכתוב לך שטר אחר, אתה מבקש ממנו שכתוב לך שטר, אבל אם הוא אמר לו על מנת, התניתי אותך מפורש, שאני עכשיו כותב שטר שזה כאילו הולך לראש הגולה, אבל אני מתנה שאחר כך בשקט תכתוב שטר שזה הולך אליי. קופים את המוכר למכור, אמרה פשיטה, אם זה התנאי, זה תנאי, צריך לכבד הסכמים. לא צריך אדמר לו לסעדי כמי דידי. חזו, תראו, אומר הידי, שטר האחרינה קבעינה. אני רוצה שטר נוסף. אז הלוקח אומר להידים לפני המוכר, אני רוצה עוד שטר, אבל הוא לא אמר למוכר, הוא אמר לעדים בפני המוכר, אבל למוכר הוא לא אמר מפורש את התנאי הזה. מאוד יותר מציע אמר לי, אמין השטרה מערב דקשה קלדי בשמי כאמר. אני חשבתי שאתה כשאתה אומר את זה לעדים התכוונת, שאתה אומר לעדים אני הולך עכשיו לקבש שטר מהרש גלותה. כמה שמלן, אמר לי, לאחי תרחי, בכוונה אמרתי לעדים, כמה אחמולך שאתה תשמע שמינה חודקה בעינה, שאני מצפה ממך לכתוב שטר נוסף. תספר את הגמרא שרב כהנה, יאיב זוזה הקיטנה, השקיע כסף לקנות פשטן. לסוף, אייקר קיטנה, התייקרו המחירים של הפשטן, וזבנה מרוותה דקיטנה. המוכר של הפשטן הזדרז למכור את הפשטן כדי להרוויח כסף טוב, והוא התכוון להביא את הכסף כמובן לרב כהנא, שזה בעצם הפשטן שלו. אתה לקמי דרב, התלבט רב כהנא האם לקבל עכשיו את הכסף של הפשטן שנמכר. הוא קנה פשטן, הוא שילם מראש 10 שקל, והוא תכנן לקבל פשטן ושווי 10 שקל. המוכר הזדרז, אהב את רב כהנא, מכר את הפשטן במחיר רסי שלו ב-20 שקל, אומר רב כהנא, הנה, קח 20 שקל. האם זה ריבית? אתה נתת 10, קיבלת 20, הוא לא קיבל פשטן בכלל, קיבל כסף. אז זה נראה ריבית קצת, נתת 10, קיבלת 20. אמר למר יעביד, איזה אלש כזוזי, לקחת את הכסף? אמר לי, איקה כזבני, אמרי הייקי התנדה כהנא הוא, אם כשמכרו את הפשטן, אמרו, זה הפשטן של רב כהנא, אז ברור שזה בעצם רק עסקה, זה מסחר. אז לכן, כמובן שזה מסחר, זה לשקול, אתה יכול לקחת. וכאילו, זה כעניין, פשטן שקנית אותו, עכשיו מכרת אותו, לגיטימי לגמרי. אבל אם לא, לא תשקול. אם זה לא אמרו בשמך, אז אל תיקח את הדבר הזה. למה לא? כי זה נראה, אומר רש"י, כמו ריבית. כלומר, כמן, כבנה מערבה, אבכי, אתה אומר עכשיו שכיוון שלא אמרו שזה של רב כהנא, אז בעצם רב כהנא לא קנה את זה, כי כשהמוכר מכר את הפשטן אז לאחרים, אז הוא לא אמר שזה שם רב כהנא, אז אנשים חושבים שזה לא מוכר, וזה לא היה שייך לרב כהנא, אז ממילא זה ריבית, מי עוד אל בעל חינשי יקנה, חיתין לבעל המאות, אתו מייעיר רב כהנא ארבע ושקי לתמנה, כי אתה מלא די עקר. הרב כהנא לא עשה ריבית, הוא לא אמר, אני נותן לך 10 בשביל שתביא לי 20. הוא נתן 10, שהוא יקבל 10, הפשטן עלה במחיר, מה אפשר לעשות? הוא לא התכוון לקחת ריבית, זה פשטן שלו. מי גזל גזלוע? בעצם המוכר שמכר את הפשטן, על דעת עצמו, הוא במרכאות סוג של גזלן, למה הוא התכוון לגזול? במובן הזה הוא כאילו עשה פעולה עצמאית בלי לשאול את רב כהנא, והוא חייב כסף עכשיו לרב כהנא, באותו רגע הוא חייב כסף. והגזלים משלמים, כשאת הגזלה, אז צריך לשלם. אמרי אמרת הגמרא, אתה המנה אבל. שם מדובר שהוא נתן את הכסף, והוא לא, היה, הוא לא באמת קנה באותו רגע פשטן. הוא נתן להם כסף, ואמר להם, תראו, כשאתם מוצאים פשטן, תקנו בשבילי. והסיכום היה על מחיר נמוך יחסית, על המחיר, לא על מחיר גבוה. נכון, אז כיוון שלא קנה את הפשטן לעצמו, לכן זה נראה ריבית. ולכן לא משחל רב כהנא לקיטנא. רב כהנא לא הסכים ליהנות מהפשטן הזה. ורב לטעמי, כל האיסור של רב, דמה רב, עושים אמנה בפירות, והם עושים אמנה בדמים. כיוון שמה שמקבל רב כהנא בסוף זה לא סחורה. אם הוא מקבל סחורה בסוף, בסדר. הבעיה שהוא קיבל בסוף, כסף. אז בסוף השקעת 10 שקל, וקיבלת 20, זה נראה כמו ריבית, ולכן אסור לעשות את זה. זו שאלה מאוד רצינית בנושא של האופציות. שאלה מאוד מאוד רצינית. אם אתה באמת קונה מניה אמיתית, אז זה נכס, זה פירות. והמניה עלתה, המניה עלתה, נכס שלך עלה, בסדר גמור. אבל אם בעצם אין לך מניה, אלא בעצם יש לך אופציה שהיא בעצם כסף, שאתה יכול להיות שיביאו, ואז יביאו לך כסף אחר כך, ומעולם לא תהיה לך מניה, אז זה קצת יותר מסובך. מבחינת הלכות ריבית. אנחנו אומרים לנושא חדש לגמרי. יותר עסקה, כן. אבל אנחנו מדברים כשאין. אנחנו אומרים לנושא חדש, שיסיק אותנו עד סוף פרק 9. יש דין מיוחד בתורה, שאם אדם גזל כסף מחברו, ובא חבר אמר לו, גזלן, אמר לו, מה פתאום, אני לא עשיתי לך, לא גזלתי, לא גלבתי, לא מכיר אותך, תשבע לי. הוא נשבע, נשבע לשקר, הוא לא לקח לו שום דבר. ואחרי כמה זמן אותו גזלן החליט לחזור בתשובה, והוא בא ומתחרט ומודה, אני אתה צודק, אני גם גזלתי ממך וגם נשבעתי לשקר. כיוון שהוא הודה מעצמו, מסדרת לו התורה כפרה. מהי הכפרה? קודם כל הוא צריך להחזיר כמובן את הגזלה, להוסיף לזה חומש, צריך להוסיף חמישית, ולהביא קורבן אשם. כיוון שהוא נשבע לשקר ומודה ורוצה לחזור בתשובה, אז הוא מחזיר את הגזלה, מוסיף חומש וקורבן אשם. זה דין דאורייתא. באו חכמים למדו מהפסוק עוד דין. מה הם למדו מהפסוק עוד דין? שהוא צריך להשיב את הכסף לבן אדם עצמו. כתוב בתורה, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. מה זה לאשר הוא לא יתננו? שאתה צריך להחזיר את הגזלה, את הכסף, לנגזל עצמו. מה אין לפקמינה? אם נגיד הנגזל נסע למדינה רחוקה מאוד, אתה אומר, מה, אני עכשיו אסע עד לשם בשביל להביא לו ביד? אני אביא לבן שלו. אני אתן את זה לבנק, לבית הדין. לא יודע, אני... לא, גזרת הכתוב, שאם אתה, כדי שתהיה כפרה שלמה, אתה צריך לחטט רגלך, ולחפש אותו ולהביא לו את הכסף אישית.
אז יש בהם כן... אם הוא נפטר, אז לא יכול להיות כפרה?
ואם הוא נפטר, אז יש לו בעיה עם הכפרה. טוב, אנחנו נלמד את זה. אבל יש פה בעצם כמה דינים, אם כן. אם הוא הודע ונשבע, ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, צריך להביא חומש, אשם, ולהשיב לבן אדם עצמו. כן, הגוזר את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו למדי. זה הכוונה לארץ רחוקה. ולכן הוא לא יכול לתת, לא לבנו, ולחזיר את זה לבן, ולא לשלוחו. אבל, בכל זאת, הקלו, שתקנת חכמים, נותן לשליח בית דין. לפני תקנת השבים, למרות שמדאורייתא צריך לתת לו עצמו, באו חכמים והקלו תקנת השבים, שאפשר לתת לשליח בית דין כדי לפתוח פתח של תשובה. אם מת, אז יחזיר היורשים. אם נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, או שהוא מחל לו על הקרן, אבל הוא לא מחל לו על החומש, או שהוא מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שווה פרוטה שבקרן, אינו צריך ללכת אחריו. נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן, זאת אומרת שהקרן עדיין נשארה, נשאר חיה, מחל לו את החומש אבל לא מחל לו על הקרן, מחל לו על זה ועל זה, אבל נשאר שווה פרוטה בקרן, כל עוד עדיין הקרן קיימת, הגזלה עצמה, הוא עדיין חייב לחפש, ללך אחריו ולתת לו אישית את הכסף. נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש, הוא שילם את הקרן, ואחר כך הוא אמר, אני שילמתי לך את החומש. אמר, לא נכון, אתה לא שילמתי את החומש, אני נשבע לך, אני שילמתי את החומש. ואחר כך הוא מודה שהוא שיקר פעם שנייה, והוא באמת חייב לו חומש. זה בעל תשובה שעושה עוד תשובה פעם שנייה, אז הוא צריך לשלם חומש על החומש. עד שיתמעט הקרן שיהיה פרוטה, על פחות שיהיה פרוטה, אין דינים, אין את הדין הזה. כל הדין הזה נאמר גם בפיקדון, שנאמר או בפיקדון וביצור מיטדו בגזל, השקט המיטו, מצב עבדה וכיחש בה ונשבע על שקר. כל פעם שאדם נשבע על שקר ומודה מעצמו, הוא צריך להביא חומש וקורבן אשם. רואים במשנה שדווקא אם הוא נשבע, אני חושב, נדמה לי אבל שזה, אני לא יודע, נראה. רואים במשנה שדווקא אם הוא נשבע, דווקא נשבע לו אם, אבל אם הוא לא נשבע, אין דין שהוא צריך לחטט רגליים אחריו. מה אני אומרת הגמרא? ולא מתאים, לא רבי טרפון, לא רבי עקיבא, בטניה. זה למדנו במסכת יבמות. שאם אדם גזל אחד מחמישה אנשים, והוא לא יודע ממי הוא גזל, הוא יודע שזה אחד מחמישה אנשים, הוא לא יודע מי, כל אחד אומר אותי הוא גזל, מניח גזלה ביניהם, מסתלק, אני שם לכם זה, תריבו. דיבר רבי טרפון, רבי עקיבא אומר, לא זו דרך מוציא אותם מדי עבירה, זה לא נקרא לעשות תשובה. לעשות תשובה ולתת ידי עבירה, לשלם גזלה לכל אחד ואחד. אתה אומר, מי בעל המשנה? מה אני? אי רבי טרפון, הרי אף על גב דאישתא בא, אמר, מניח גזלה ביניהם, הוא מסתלק. הרי מה שמה ברבי טרפון? שתמיד אתה יכול להסתדר, להניח לפניו. למה? הרי אמרה המשנה שצריך לתת לה לגזל ביד. תתן לו ביד, אתה לא יודע למי, שבור את הראש. מה שבא ברבי טרפון, אתה עשית את שלך, אתה לא צריך לחפש את הנגזל. אי רבי עקיבא, אף על גב דלא השתבא, אמר, עד שישלם גזלה לכל אחד, בלי קשר לשבועה, אתה צריך לשלם לכל אחד ואחד? אתה גמר למה רבי עקיבא. אולי כל מה שאמר רבי עקיבא, שצריך לשלם גזלה לכל אחד, זה רק במקרה שהוא נשבע. כיוון שהוא נשבע, על זה אמרה המשנה שיש דין השבה, ולכן אומר רבי עקיבא, דין השבה לנגזל, אומר שאתה צריך לשלם לכל אחד ואחד. מה היא טעמה? נאמר קרא, לאשר הוא לא יתננו ביום השמטו, דין מיוחד. רבי טרפון יגיד, שאף על גב שהוא נשבע, נכון שמדאורייתא אתה צודק שצריך לתת לבן אדם עצמו, אבל פה זה יהיה מאוד מאוד קשה, זה גזרה שהציבור לא עומד בה. הנגזל, הגזלן הזה עכשיו צריך לשלם 5 פעמים, פי 5 גזלה. בואו נעשה לו תקנת השבים, עבדו רבנן תקנת. ותניה, רבי לזר ורבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו, שאם הייתה הוצאה יתרה על הקרן, אם הנסיעה, לנסוע לחפש את הבן אדם הזה בניו זילנד, זה הוצאה כזאת גדולה, הרבה יותר מהגזלה עצמה. טיפלת את הגזלן, הוא לא יעמוד בזה. טוב, משלם קרן וחומש לבית דין, מפקיד את הכסף לבית הדין, מביא שם ומתכפר לו. אומר רבי עקיבא, כמו ש... בבנק, אם זה באישור בית דין. בית דין עוקבים אחרי זה. והגמרא, כי עבוד רבנן תקנת, כל התקנה הזאת, איך דידע למען גזלי, בכל זאת, אתה יודע למי גזלת, וכמה דר לממונה למרי, אתה מצדך, התכוונת לבן אדם מסוים ואתה משיב לו, פה, מה קרה? הוא גזל לחמישה, והוא לא יודע למי הוא גזל, אז בעצם הוא לא מחזיר ממון לאף אחד, לא יודע ממון למרי. סליחה, עד כאן. פה לא עשו רבנן תקנה לטובת אותו גזלן, תסתדר. מתאים רב קאונה, בר יהודה, אמר רבי שמעון אלעזר לחוק רבי טרפון לרבי עקיבא, שאם אדם לקח אחד מחמישה, אדם קנה מוצר, הוא לא זוכר מאיזה חנות, והוא לקח את המוצר הביתה, הוא חייב כסף, והוא לא זוכר, יש פה חמש חנויות, הוא לא זוכר איזה חנות הייתה, זה היה לפני שנתיים. אז מה הוא עושה? מניח דמי מקח ביניהם ומסתלק. זה הכסף, הסתדרו. כל זה, את זה בדיוק מוסכם. למה? כי לא מדובר על גזלן, מדובר על קונה ששכח. על מה נחלקו? שגזל אחד מחמישה בני אדם, ואינו יודע מאיזה הם גזל. זאת אומרת, מדובר על גזלה דווקא. אדם שהוא גזלן, אז פה אנחנו קונסים אותו, שהוא צריך, הוא צריך דווקא. על זה אומר רבי טרפון, מניח דמי גזלה ביניהם, הוא מסתלק. אז רבי טרפון אומר, זה כמו קונה. ואלקים אומר, לא, סליחה, זה לא קונה, זה גזלן. ואין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. לכאורה, איסא קטא אחשר, פי רבי קמא מדובר, שהוא נשבע. אז אם הוא נשבע, אז מה לי לקח? מה לי גזלן? אם מדובר על אדם שנשבע לשקר, אז הוא אדם עבריין, הוא נשבע לשקר. מה אכפת לי אם הוא נשבע לשקר כתוצאה מגזלה, או נשבע לשקר כתוצאה מלקיחה לא תשלומים. זה נקרא תשומת יד. זה התורה אמרה שהוא צריך כפרה. אז בכל מקרה, אבל למה זה לא בסדר? הוא נשבע לשקר. מה, תגיד, אני לא יודע, תגיד, אני בספק. עוד מטיב רב המעשה בחסיד אחד, שלקח משני בני אדם, ולא ידע מאיזה לקח, בא לפני רבי טרפון, אמר לו, דמי מקחה ביניהם והסתלק, בא לפני רבי עקיבא, הוא לא נשבע לשקר, הוא היה חסיד, הוא בטעות, והוא היה קונה תמים, והוא פשוט לא זוכר. אמר לו רבי עקיבא, אין לך תקנת שתשלם לכל אחד ואחד? ויזה נתח שמה שרבי עקיבא דיבר, זה במישהו שנשבע לשקר, חסיד משתמע בשיקה, מדובר על אדם חסיד. וחיתמה, דמישתמה והדר, אב וחסיד, מישהו שנשבע לשקר וחוזר בתשובה זה נקרא חסיד? ומה פתאום? אתה יודע מה זה חסיד? אנחנו יודעים שכל אחד אמרים על מעשה בחסיד, כל מקום שתקראו בשס את המילים מעשה בחסיד אחד, זה לא סתם חסיד אחד, חסיד ברסלב, זה מישהו מאוד ספציפי. זה או רבי יהודה בן בבא, מהרוגי מלכות, או רבי יהודה בר אילאי, רבי יהודה של השס, גדול הדור, ורבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בר אילאי, זה לא בעלי תשובה שישבו לשקר והתחרטו. זה חסידים, חסידים עליונים. ואת רואה שבכל זאת רבי עקיבא מחמיר עליהם, ולא מקבל שום תקנות, ולא מדובר על גזלנים, מדובר על לקוחות, אדם שקנה ובתמימות, הוא לא זוכר מהם, ובכל זאת אומר לו, תשלם פעמיים. אלא לעולם, ודאי, המשנה שלנו היא רבי טרפון. לפי רבי עקיבא, ודאי, המשנה שלנו לא נכונה. כי המשנה תלתה את הכל בשבועה. רק אם הוא נשבע על השקר, אז הוא צריך לחפש את האדם שהוא חייב לו. לפי רבי עקיבא זה לא נכון. בכל מקרה שיש לך ספק, בכל מקרה שאתה חייב למישהו משהו, כסף, אתה צריך לחפש אותו. אתה לא יכול להגיד, אני שם פה שיסתדר. אתה צריך לחפש את הבן אדם, אתה חייב לו, לפי רבי עקיבא. אלא המשנה שלנו זה רבי טרפון. למרות שרבי טרפון בדרך כלל אומר שאתה לא צריך לחפש את הבן אדם, אבל אם מודה רבי טרפון שאם נשבעת על השקר, זה כבר משהו אחר. נשבעת על השקר, רבי טרפון מודה שאתה צריך לחפש את האדם. ומה קרה? לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. רבי עקיבא, אף על גב זה לא משתבע, כונס, וכנס שכנס רבי עקיבא מדברי חכמים, אתה תהיה רציני, אתה חייב כסף לאנשים, אחריות המוטלת עליך. אתה לא יכול להגיד לא זוכר, לא זוכר. זו תקלה. פעם הבאה אתה תזכור היטב היטב למי אתה חייב כסף. רבי טרפון, מי יחדי איך הדין משתבא? אם אדם נשבע, לא סגי, דלא הודע, מה יריין ונשבע, אפילו בלא שבוע נמי. הרי מדבר באדם שהוא רוצה לחזור בתשובה, הוא מודה, נכון? אז למה זה קשור לשבועה? וגם בלי שבועה, אם האדם מודה, גם רבי טרפון מסכים שהוא צריך לשלם. כתוב, מודה רבי טרפון, הוא אומר לשניים, גזלתי אחד מכם, ואני יודע איזה מכם, נותן לזה מנה, ולזה מנה למה? שכבר הודע מפי עצמו. אדם שמודה מפי עצמו, ובא לצאת ידי שמיים, למרות שמבחינה משפטית, הוא לא חייב לשלם פעמיים. כי מצד עצם הדין, הוא שם את הכסף ואומר, אני לא יודע, תסתדרו, אני חייב לאחד מכם כסף, אני לא יודע מי. אבל, לתת לשם מכמובן שלא מדובר פה בקונה, אלא מדובר פה בגזלן, שגזל, אז באמת, לצאת ידי שמיים, אתה צריך לשלם לשני אנשים שאתה מתלבט ביניהם, אז לכאורה, גם בלי שבועה, גם אם הוא לא נשבע לשקר, עצם זה שהוא מודה, זה כבר סיבה לחייב את הגזלן, לתת פעמיים, אז למה צריך שבועה? אלא אמר רבא שאני מתיתי. המשנה מדברת שהוא יודע למי גזל, הוא יודע בדיוק מי הנגזל. והוא הודע לו. וכיוון זה אפשר לדור עם עולם הרי. אבל כיוון זה אמר לי, לי בידך. פה זה המשנה שלנו מדברת למקרה כזה. כיוון שאתה יודע מי הבן אדם. וזה לא קשור לדברי רבי טרפון. רבי טרפון ורבי עקיבא דיברו במקרה שאני לא יודע. אבל פה אני יודע מי זה הבן אדם. אז לכן גם, לכן אני צריך להחזיר לו. הלכך. נשבע, אף על גב דקאמר ליולי בידך. למרות שהנגזל מסכים, תחזיק, תשמור את הכסף אצלך, זה לא עוזר. כיוון שהוא נשבע לשקר, אנחנו מאנישים את הגזלן, שאתה צריך לחפש את הנגזל בכל העולם. הלא השתבא, כיוון דבאי כפרה, לא סגי עד אמתי לידי. עד שהוא מחפש את הנגזל אישית נוטה לו. אבל אם לא הייתה שבועה לשקר, והנגזל אומר לו, אתה תשמור לי את זה, אז הוא צריך לשמור פיקדון, מחזיק את זה ביד, ויודע שכשהוא יבוא, הוא ימצא את הנגזל שיחזור מחול, עתי ושקי, הוא ייתן לו את הדבר הזה.
רבי טרפון, יש שלוש מדרגות? של נשבע, של מודה ושל לא יודע?
אז בואו נראה, אם אדם לא יודע, כן? והוא גזלן, הוא אומר שרק על גזלן. גזלן שלא יודע, אומר רבי טרפון, צריך לשלם פעמיים. גם לא כדי להיות חסד. בוא נגיד יש ככה. הוא לא חייב לשלם פעמיים. בסדר? אדם שלא יודע ממי הוא גזל, לא חייב לשלם. מן הראוי, כדי לצאת ידי שמיים, לשלם. אם הוא גזל והוא יודע ממי הוא גזל, אז אם הוא נשבע לו לשקר, הוא צריך לחפש אותו. אם הוא לא נשבע לשקר, והוא מודה בלי שבועה, והנגזל אומר לו, בסדר, אבל אני לא יכול עכשיו לקבל את הגזלה, תשמור אצלך, אז מותר לו להשאיר את זה אצלו, עד שהנגזל יגיע, ואז לתת לו את החפץ.
רבי
עקיבא, בכל מקרה, אתה צריך לחפש את הבן אדם ולהביא לו אישית את הגזלה. תקנת השבים. התקנה היחידה, אני מבין פה שהוא כותב שאם ההוצאה יתרה על הקרן, אז הוא משלם מהקרן לחומש. כשרבי טרפון כנראה ירוד.
אבל זה לא קשור לתקנת השבים, זה אפילו חיפוש של הבן אדם עצמו.
כן, אז הוא לא יצטרך לחפש אותו. למרות שהוא נשבע, ולכאורה מצד הדין הוא צריך לחפש אותו. יש תקנה שאם ההוצאות לחפש אותו עצומות,
לא, אבל זה מה שקוראים, זה קשור תקנת השבים, לא?
זה תקנת השבים.
תקנת השבים זה לא שאם הוא צריך
לשפות. יש כמה הסוגים של תקנת השבים. תקנת השבים יש כמה המסוגים. זאת אומרת, אותם לעזור לגזלן לעשות שובה. בהצלחה לכולם.